אני ככה, דיברנו הרבה על הנושא של מצב התרבות, מלחמת התרבות, הגדלות, ועכשיו אני רוצה עוד שיעור אחד לעשות את זה, למרות שאני רוצה לעשות גם משך השנה בדברים יותר ספציפיים, אז נדבר על משהו שעדיין עקרוני. יש כאן המילה הנסירה, תסביר אותה היטב, היא אחד מיסודות תורת הרב קוק בכלל. כתבתי טרלול פוסט מודרני ומשבר משפחה. כלומר, כולנו עסקים היום בטרלול בכלל, מושגים מטורפים, מה שקרה רוצות, רוצים, כל מיני שטויות מסוג הזה, התעסקות עם הזה, היום שמעתי רעיון עם שר בממשלה, התוכן שאין אף מנכ"לית במשרדי הממשלה, זה מה שמטריד. אמר לי, לא יודע, מה שמצאו, לקחו, מה אתם רוצים ממני? זה טרלול קטן, אבל באמת, לא סודו, שהבעיה הכי גדולה זה במושג המשפחה. יש משבר אדיר, אדיר, במוסד המשפחה, בעולם כולו. בעולם כולו זה הרבה יותר גורם אצלנו, ברוך השם, אנחנו הצו זהב לעומת העולם. אין ילדים, אין חתונות. שלא ממה זה מגיע. אז אומרת, אנחנו צועקים על זה ואומרים, שטויות, משוגעים, מנדסי תודעה, כן. אבל אני רוצה לראות לכם שרב קוק התייחס לזה בצורה מאוד עמוקה. לפני שנקרא את הדברים בפנים, איזו פסקה אצל רב קוק שכדאי לקרוא אותה, היא לא בדף לפניכם, הרב כותב ככה. הסתכלות חודרת ביותר. זה באורות בזרונים בסעיף ו' בעמוד השני. הסתכלות חודרת ביותר צריכים אנו למראות אלה. ההסתכלות כללית, מקפת, אם זה חודרת, עד פנימיותם של המון, הדעות ותכני הרעיונות, האמונים שבעולם. הדרכה כללית, פשוט. אנחנו צריכים להבין מה השורש, מה השורש. ופה יש מושג שורש גדול מאוד, נקרא נסירה. בואו נכנס אליו, נבין אותו במקורותיו, בעיקר הקבליים, כמו שתראו בנועד. המקור זה בריאת האדם ואישה. אז בתורה מסופר פעמיים על בריאת האדם והאישה. פרק א', בעברי אלוקים את אדם בצלמו, זה נמקים עשתו, זכר ונקבה ברא אותם. הייתם מבין את זה כפשוטו, שני אנשים. למה לא? פשטות, השם עשה את כל החיות, זכר ונקבה, מינו בסתומה, עשה אריה ולוויה, חמור ואתון בסתומה. לא, לא כתוב בתורה על זה, אבל זה מסתבר, לא? אז אפשר להבין, שביום השישי, שהגיע היצור המיוחד הזה, אותו דבר. אבל מה זה אדם, את האדם, בצלמו, אז זה סתירה, בתחילה כתובה אדם בצלמו, אחר כך זכר ונקבה ברא אותם, אז זה הור, אותו ואותם, בלגן. בפרק ב', שם אני אראה משהו אחר. ויקרא אדם שמות, למה מצא עזר כנגדו? ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, האישן. כך אחד מצלותיו ויסגור בשר תחתנה, ויבן את הצלע של אישה ויביא על האדם. פה סיפור אחר, שאנחנו מגולים, שבאמת כנראה בפרק א', אדם היה אדם. והאדם הזה היה איש אחד. והשם לקח ממנו צלע, ועשה אישה, והרבה מבינים, שזו הבנת חז"ל כמו שתראו מיד, שכוונה היה אדם באמת אחד, איש רגיל, כמו שאנחנו. יותר גדול, יותר חשוב. והשם עשה לו ניתוח, רוצים מזה צלע. איזה עצם? מבנה זה אישה. למה דווקא צלע? למה דווקא לא יכול לעשות את האישה גם כן מהאדמה? לא יודע, שאלה טובה, חז"ל דיברו על זה באיזה מקום לא חשוב עכשיו. אבל, חוזר עוד פעם מהפסוק הראשון, זכר ונקבה ברא אותם. אז מה היה שמה? עם כוונה הפשוטה שמעתי בפרק ב', שהשם ברא רק איש ואחר כך רוצים מזו עצם עשה אישה, אז מה זה זכר ונקבה ברא אותם? וזה תשובה בחז"ל, מספר שניים, תשובה ברורה יותר, וזו תפיסה חז"לית פשוטה ברורה. אמר רבי ירמיה בר אליעזר, דו פרצופים ברא השם באדם הראשון, שאמר אחור וקדם צרתן. דרך אגב, לגבי הפסוקים בראשית עוד משפט אחד, למה כתוב ויפל תרדמה על אדם ואישן? תגידו כולכם, כי ניתוח בלי הרדמה לא עושים? נו, באמת, הקדוש ברוך הוא מסתכל בלי הרדמה. מסתכל הרדמה מקומית. מה הקטע? למה התורה צריכה לציין שכשהשם בא לעשות את האישה מהאדם, פיל תרדמה זה שאלה מאוד חשובה, נגיע בהמשך. עכשיו אני חוזר עם כן לגמרא בברכות, שאומרת, הסבר אין תירוץ. באמת פרק א' כתוב, ויברת אדם אצלנו ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותו. זה אחד ושניים. אחד שם שניים. דו פרצופים. ייצור מוזר כזה. צד אחד איש, צד אחד אישה. טוב, למה עשרתם ככה? פה אני אגיד בסוגרי משפט. זה לא קשור לשיעור שלנו. אבל יש כאן אמירה גדולה, בעיקר לנושא של הבנת, כן קשור לשיעור בצד המשפחה, כן? הבנת המסילות של המשפחה והזיווג בכלל, כי האמירה של התורה, וזה שאדם וחווה היו בהתחלה אחד, פורשו שמת, אין שום דמיון בין הזדווגות, קרא לזה התאחדות של כל היצורים לבין אדם ואישה. אדם ואישה זה ממש אישות אחת. וכדי להטביע בתודעה האנושית, תאחדות הגמורה שמורה לצאת מאיש ואישה, השם אמר שהראשונים יהיו ממש אחד. סוגר סוגריים, נבוא עכשיו לעניין שלנו. אם כן, עכשיו ככה. הסיפור הזה של ההפרדת, בית מה אני אסגרם את הדברים, היה איש ואישה מחוברים גב לגב, הפיל על הייצור הזה תרדמה, ובשנתו חתך אותם לשניים. כלומר, עשה צד אחד איש, צד אחד אישה. עכשיו, מפה הגיע המקובלים המושג נסירה. לא יודע למה אמרו נסירה, אפשר להגיד חתכו, ככה השתמשו במילה נסירה, נסר, ולא חתך, המזור מספר 3 אומר את זה, לבטר, אחר כך. נסר קודש בריחו, ניסר, כן, לאדם. ויתקין לנוקווי, עשה את הנקבה, לכתיב ויבנו את הצלע, והזור המסביר, צלע זה לא עצם. מה זה צלע? כמו שאת אומרת, צלע המשכן. זה פשט התורה, התורה לא, זה לא עיבוד של הכתובים. חזר אומרים דו פרצופים, ואחר כך כתוב את הצלע, זה לא סותר את מה שאמרנו, שמשמע מהפשט בפרק ב', שלקח איזה עצם. צלע זה לא עצם, צלע זה צד. היה צד אישיש, צד אישה, השם חתך את הצד של האישה, הביא אותה לאדם. זה המושג נסיר. עכשיו, למושג הזה, הזוהר, במספר 4 מרחיב קצת, להעמיק מה זה, ואז מזה נצא להבין מה זה אומר לנו. טיב לא טוב את אדם לבדו. כך כתוב לא הבאתי את זה פה, כן? בפרק ב'. חי לבדו היה. זכרנו כבר ברא אותם. דו פרצופים התברר. למה לא טוב לבדו? שאלה חזקה זו. רואים התורה דבר נורא. שכשהיו ככה זה היה לבד. זה לא לבד, זה שני אנשים. חוברים. אבל למה לבד? תומים סיימים הם לבד, הם תומים, חוברים. אז אור של למה התורה מקפידה להגיד לו טוב להיות אדם לבדו? תגיד לו טוב שהוא מחובר, אני יודע מה. אבל למה לבדו? למה אמרת לבדו? ולא טוב. אומר אז אור, אלא לא השתדל מנוקבי. לא היה לו את הפעילות על הצד הנקבי. ולא אבא לסמך לקבלק, עזר לגנגדו. דוות בסית רוי, כי היה בצידו, כחדה מאוחרה, וכדין אבא אדם לבדו. כאשר הם מחוברים איש ואישה גב לגב, הם לבד. כל אחד לא רואה את השני. הם לבד. רואה את עצמו. הוא לא רואה אחורה, נכון? כאילו לבד. מסביר הזוהר. לכן כתוב, אעשה לו עזר כנגדו. מה זה כנגדו? לקבל אנפוי, מול פניו. לאידב כעדה בדה. אנפין ואנפין. וזה דבר עמוק מאוד. אנחנו יודעים. אתה קראתי את הזואולוגיה העולמית. הייצור היחידי שמזדווגים פנים בפנים זה אדם. כל החיות לא ככה. בכלל, אתם יודעים, זה האנטומיה של החיות, שהזדווגות שלהם זה לא פנים אל פנים. זוהר אומר ככה. זה, מה זה עשה לו עזר כנגדו? אומר השם, לא טוב להיות אדם לבדו. לא טוב שהאדם ואשתו מחוברים גב לגב בלבד. עשה לו עזר כנגדו. אחתוך אותם, אנסר אותם. ואביא אותם למצב של זה מול זה. כן, יוצא שם מעבר מחיבור גב לגב, זה נקרא לבדו ולא טוב. היה חיבור לא טוב. למה לא טוב? עוד נסביר את זה. לא טוב. מה לא טוב? שאלה טובה. לא טוב מחוברים גב לגב. אלא עזר כנגדו. לחבר אותם, הפריד אותם וחבר אותם פנים אל פנים. בזיווג. אומר הזוהר, מה עבד קודש הבריחו? נסר לניסר אותו ונטיל נוקבה מיני. הוציא את, את הנקבה ממנו. עד הכתיב יוחר אחד מצלותיו. מה הוא אחת? תענו כבר, ומה אחת היונתי תמתי, והביאה אל האדם איתקינו ככלה, זה גם רשו נביא במקום, ככלה לחתן, והייתה למאווה להיות לקביל אנפוי נאירין אנפי נפנפה, נכון כתוב בכוונה שפוי לפני שבת, ואנפה נאירין בנאירו אילה, הפנים מהירות באור עליון אומר הזוהר, פה, כאשר אדם ניסר את שני האנשים האלו המחוברים והביא אותם לחיבור פנים אל פנים, זה אור גדול לקבל אנ הפנם, פנים מהירות, אנ פין בן, ובעוד אבה, סיטרה בסוטרה, לעומת זאת שהיה בצד אחורי, לבדו. אז אור אומר ככה, הייתה נסירה, הנסירה הזאת היא הייתה דבר לא טוב. וזה לבד. כדי להיות לא לבד, צריכים לנסר, לגרום לפנים... לפני הנסירה היה לא טוב. לנסר, לאפשר פנים אל פנים, ואז יהיה טוב עוד. וכאן נזור האחרון שבאתי, כמעט דהסתכלו, אנפין באנפין, אז כדין, כך, יצג רחימות הבעלמה, יש אהבה בעולם. כן, אהבת איש ואישה, נכון? והולידו אותו לדין באלמה. הוא אומר דבר נוסף. מה דבר ומקדמה? לא לפני זה. פה אומר, אז הוא דבר מעניין. בגב אל גב, אין ילדים. את השם עשה אותם חוברים גב אל גב, באופן שהוא יודע, הוא ברא אותם ככה, הוא יודע שחיבורם הוא פנים אל פנים. למרות שחיבורם פנים אל פנים, רק ככה אפשר להוליד ילדים. הוא עשה אותם גב אל גב, לא טוב, ואז, מה אמירה כאן? מה אמירה? שהשם עשה אותם בהתחלה גב לגב, וזה לא מביא ילדים, וכדי להביא ילדים, תודדות, אהבה, צריכים להפריד, לחבר. עד כאן המקורות של הזוהר, עכשיו נעבור.
בבקשה. מה זאת אומרת? כנראה שאם אפשר לנסר בני אדם, כנראה שגם אפשר שיבלדו להם ילדים גם, כאילו...
ודאי, אתה צודק. לא, רגע, אני אשתה, טוב, 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 תשאר כוח על השאלה שלך. לא אמרתי שאפשר ברמה ביולוגית.
לא, כאילו...
השם עשה שאי אפשר. אתה שואל, אתה שואל שאלה טובה.
אבל אנחנו יוצאים מנקודה הנחה שהיום אי אפשר, מי אמר שאז לא היה?
לא, לא זה הנקודה. אני אומר, טוב, זה שהשם סידר ככה, שהם יולידו ילדים רק כאשר וידע האדם את חווה אשתו גם מילה, ומילה וידע מילה...
זה אחרי זה, זה אחרי...
כי אני אומר, אז אנחנו לומדים, אתה יכול להגיד שלא... ככה זוהר לומד מזה, בסדר, אתה יכול להתווכח איתו, כן? לומד מזה, שכנראה, לפני זה אי אפשר היה. את זה שההזדווגות שלהם הייתה, כמו שכח כל האנשים בעולם כל הזמן, פנים אל פנים. ורק מזה יש ילדים, זה גם אמירה שאני רוצה להבין אותך. אני רוצה להבין אותך. מה האמירה האלוקית? שכדי להביא תולדות לעולם, צריכים לעשות נסירה ולהתחבר אחרת. זה, אתה צודק שיכול להיות שתיאורטית, שם יכול לעשות, שיוליד ילדים בצורה אחרת. בסדר, אבל זה לא מה שהזוהר הבין. הזוהר הבין שהעבודה שרק לאחר שהם נוסרו, הם הזדווגו, זה אומר לנו גם אמירה כזאת. שאהבה והתולדות באו מזה. עכשיו, לפני שנעבור לראות את הקבלת הארי, הבאתי כאן מאור ושמש, כי נרבי קלמנם שתן תמיד של הרבי למלך, הוא כותב משפט עקרוני חשוב. כוונת הנסירה ידוע, כי נסקו בזה הרבה מאוד בחסידות, שכל מגמת עבודותינו שהיא הייחוד פנים אל פנים, של איש ואישה, וגם משל מתן תורה, תחיית הקדוש ברוך הוא עם פנים בפנים, כלומר פנים פנים דיבר השם עם אחר. מה אומר המאור ושמש? לוקח את המנה פנים בפנים, אומר זה יסוד בעבודת השם, כלומר מה אני לומד מכאן? שלמרות שאפשר להבין היה, אפשר היה להבין, שהנסירה זה רק עניין של תיאור איך נוצר האדם, לא היא. מה שקרה שם? מה שקרה שם בגן עדן, שזה אומר הזוהר נסירה, וכל מה שהסברנו פנים בפנים, זה יסוד עצום. עד כדי כך, שכאשר קיבלנו את התורה, השם אמר אתם תעבדו אותי פנים בפנים. וכל זה נושא, עכשיו ראינו את זה והבנו שכבר המושג נסירה חורג מהנושא של האיש ואישה, עכשיו נראה את קבלת הארי ואז נגיע לרב קוק. מצאתי שני דברים חשובים בקבלת הארי, כאן בפרי יצחק, לא משנה, יש כל מיני סרטים, ספרים שכתבו התלמידים, לא חשוב. שני דברים הפוכים לגמרי. שימו לב הדבר הראשון. סוד העניין, אתה לא תדע, כי כל סוד אחוריים הוא סוד אלוקים. שם אלוקים, אתם יודעים, מידת הדין, זה הטבע. זו הופעה פחותה, כן, יש אלוקים דים שבבריאת העולם אין שם השם בפרק א', אתם יודעים את זה, רק פרק ב'. מי שרק יודע שיש רמז, שם השם רמוז במעבר מיום שישי ליום שבת, יום השישי ויחוד השמיים. יוד קי וו קי. כן, התורה רמזה את המהפך משם אלוקים לשם הוויה, במעבר משישי לשבת כי שבת זה מעין עולם הבא, אם כן, אבל זה כאן אומר לנו, אומר הארי, אחוריים זה שם אלוקים. כי כאשר נדבקו אחור באחור, כוונת דיבוק זה הוא, להיות שוקולד דינים. אחור, כן, מאחורה, זה דינים, זה לא רצוני, זה לא פתוח, זה כן, לא רק כלום שם, דבוק כזה, סתם, בלי שום בירור, שום רעיון, בלי שום כוונה, שום דבר. כלומר, להיות שוקולד דינים. נדבקו דיני הזכר, בדיני הנקבה, אחר כך נסירה, וחזרו פנים אל פנים. כאן מסביר בשני מילים הארי, שהיה מעבר מחיבור דינים אלוקים לחיבור יותר טוב. זה צד אחד. צד אחד אומר לנו שבנסירה הזאת היה דבר טוב. מה שאמרנו קודם, שזה לא טוב להיות אדם לבדו. הזוהר אמר, עצם עובדה שהם חוברים גב לגב, זה לא טוב, פורשו, כי זה חיבור של דינים. כדי להביא את השפע האלוקי, את החסד, את השם הוויה, צריכים פנים לפנים. טוב, עכשיו, הערה חשובה, לפני שנעבור למקור השני בארי, שימו לב. כשלומדים את התורה מספר אחד, אני שאלתי פרט השאלה, למה השם פיל תרדמה, נכון? שאלה טובה. עכשיו אני אשאל הערה נוספת. אנחנו מבינים את הסיפור הזה, כאילו היה שני שלבים. שלב אחד שם היו זכר ונקבה גב לגב, אחרי זה תרדמה וחיל תרדמה. לא, היה תרדמה באמצע. בוא נאמר, ייתכן, שאחרי שהוא חתך אתם לא התעוררו, נכון? כמו שחומר הרדמה, אני הייתי בניתוח לכך זמן שמתעוררים. אחרי זה התוששות, אתם יודעים שם, שאתה מתעורר בניתוח. ייתכן בהחלט, שיהיה בהתחלה מנותקים, סתם, ישנים. היה שלב של תרדמה. אני מדגיש את זה במשך נראה כמה זה חשוב. בבריאת האדם וחוויה שלושה שלבים. שלב פני אחור לאחור, לא טוב. שלב חתוכים ועוד לא מתחברים פנים בפנים, כי הם רדומים. ושלב פנים אל פנים. זה אומר הארי ככה. סוד העניין. כי שחוריים כולם מדינים. כי כולם סוד אלוהים, אמרנו כבר קודם. לכן הם דבוקים זה בזה, אחור באחור. שרצה המעציל העליון להחזיר פנים בפנים עם בעלה, הוא צריך לנסר כל הדינים אשר באחור הזכר, ותתאם בעניינו כבר, וישם חסדים במקומם, ויסגור בשר תחתנה, והזכר כולו חסדים, בנו כבר כולה דין. אז זהו, בשלב הראשון עד הזיווג, זה לא, חכה, תבין טוב, היה הרי שני צדדים, אחור זה צד של דינים, אם השם מפריד, הוא לא עשה כל אחד אישות גמורה, כי צריכים להזדבק, נכון? השם עשה מצב שבו איש ואישה נפרדים, אבל כדי שיזדבקו. למה? כי עכשיו הם לא בסדר. אם השם יעשה את כולם, גם לא צריכים להזדבק, הכל בסדר. כל אחד הוא אלוהים, והבעיה והכל. לא. הוא סידר, אומר ארי ככה, שבהתחלה היו פנים אחור לאחור, חיתך, והדינים מחוברים, חתך אותם, סגר בשר תחתנה של האדם, והביא אל האדם. כאילו האדם סידר אותו. יעני עשה לו איזה שכפץ על הדינים שלו, לא יודע מה. ועכשיו, האישה היא עדיין צריכה אותו, צריכה את הדינים. דינים שהסיפור הזה של החטא אדם ראשון היה כשהאישה הייתה לבד. זה דבר, הרבה עוסקים בזה. כאילו, חסר את השלמות של האנושית שם. אומר הזוהר, אומר הארי, ואז זכה כולו חסדים, ונבקו כולו הדין, ואז אין להם שום דביקות, אחור באחור, ויפרדו ישמע לחיים. זה הנסירה, זה התרדמה. נפרדים. סתם. ואחר כך התבשם דיני הנוקבה. יחזרי הפנים בפנים, אונם קודם הנסירה, צריך שתקדם סוד השינה. על ידי שינה, מה הנסירה? הנה זה הנסירה הזאת. מה שאמרתי, למה פעיל תרדמה? מה זה התרדמה? מה קרה שם? מה קרה מתי השלב חיבור גב לגב? היה שלב נסירה. עם תרדמה, סוד הנסירה, זה הסוד, סוד השינה, סוד, ואז באה הנסירה, בלי זה אי אפשר, ואחרי, כדי לעבור, אני אסביר עוד פעם שומר, כדי לעבור מחיבור גב לגב, חיבור פנים פנים צריכים לעשות שלב ביניים של שינה, בהמשך נסביר כמה זה שלב מאוד מאוד קשה. כן, יש לנו כאן שני צדדים בארי, צד אחד להגיד, יופי, חוברים לא טוב, הפריד חיבור טוב, אבל חכה, במעבר הזה, מחיבור לא טוב. חיבור טוב היה תרדמה, ועוד אין זיווג, ויש דינים, ויש חסדים, ולא מתחבר, ונופעת השם, הכל בלגן. עכשיו, כדי להשלים את הדבר, נעבור לרב צדוק, ונראה שהוא עושה מזה עוד יותר משהו קיצוני, בנושא הזה.
קשה. אמרת
סליחה?
אמרת שהם מפוחים אחד
לשני. לא, לא אמרתי, אמרתי שהם היו חוברים גב לגב, אחרי זה שהפרידו אותם, מה זו, הרי רוצה להגיד דבר כזה, שהפרידו אותם, צריכים להזדבק, נכון? עד שהזדברו זה לא טוב. זה לא טוב. זה עדיין לא טוב. לא טוב קודם, היה גם לא טוב עכשיו. הטוב לא נעשה מהניתוק. כי צריכים להזדבק, פנים אל פנים. שם רדומי, וכל אחד שוכב, מה אני אגיד את זה בצורה קצת יותר ככה, קצת ציורית, כן? אם היה, בוא נשאיר את זה לך ככה, לא חשוב, כן, בבקשה.
קודם הנסירה צריך להיות השינה. זה לא שהייתה נסירה ואז הם ישנו ברדומים,
אבל אחרי שנגמרה נסירה התעוררו מיד, איך אתה יודע שתעוררו מיד?
למה לא?
למה לא?
לא, הוא מראה פה אבל שהשינה היא לא מוכרחת לפני החיבור.
אני אומר, אתה צודק. נכון, היא באה בשביל הנסירה. ועכשיו אני בא להגיד שתראה במקורות שנביא, שהשינה הזאת שנצרה לנסירה היא שינה שיוצרת מצב בעייתי באמצע. היא לא, היא יוצרת מצב שאין אוטומט מהחיבור הזה לחיבור הזה. זה אמרתי, צריכים את השלב הבעייתי הזה. את השינה, את השינה, צריכים, אני אסביר את השאלה של הטובה. את השינה זה לא חומר הרדמה של ניתוח, הקדוש ברוך הוא לא צריך חומר הרדמה, אלא זה אמירה של התורה, בהבנת הקבלה, שכדי לעבור מחיבור לא טוב, גב לגב, חיבור טוב פנים לפנים, צריך לעבור דרך שינה, שהיא יוצרת מה שנראה בעזרת השם עוד מעט. יוצרת בלגן, יוצרת סיפור קשה שצריכים להתגבר עליו ולהתחבר. וזה לא, זה לא, אחרת נגיד צמצורה, אם היה בלי זה, אז כאילו יופי, אלה שחברו מתחברים יופי, כאילו אוטומטית מתחברים, לא אוטומטית מתחברים. לא, לא אוטומטית בכלל. יש באמצע מצב של תרדמת, של בלבול, של אי הבנה, צריכים להתגבר עליו ולהתחבר. אני בזאת תתבין את זה עוד מעט במשך, כן. טוב, מי שעוד, בבקשה. אתה כבר אמרת דבר יפה, נגיע לזה, כן, אתה עוד נכון. בהמשך נראה מה שהוא אמר באמת, צבי. עכשיו שימו לב, רב צדוק הכהן אומר כאן עוד רובד מעניין מאוד. בתחילת הבריאה, שדוקים עשה אדם ישר, כתוב בפסוק, הוא מוכן בגן עדן, ההקשרה שלו טוב להיות אדם לבדו. יסוד אמרו צדיק איתו, מה זה כתוב? כוח השפעה להוליד. קודם כל, רב צדוק מעמיק מה שאמרנו בזוהר למעלה. זה שלא ילדו, זה קשור ללא טוב. טוב פורשו שפע. כל מה שהשם עשה בעולם אמר, כי טוב. והנה טוב, והנה טוב פורשו, זה מתאים. זה ייבנה, זה יזרום, זה ישפיע, ופה לא טוב. פה לא טוב, לא יצא מזה טוב. אי אפשר להוציא שפע התקדמות מהאדם, הייצור הזה של אדם, אם הם ככה. לא טוב. אי אפשר בלא עזר פנים בפנים. לא כמו שהיה בתחיל לדעו פרצופים. אבל אומר כאן רבי צדוק דבר נפלא. ואז לא היה יניקה לחיצונים, שהוא מחוריים כאן הודעה. נקרא את הכל, את השורה, ונסביר. והיינו הכרת אדם בפנים, כמו שאומר, הכרת פניו ונתה בהם. ושם ניכר צלם אלוקים על פניו, ובתחילה שיודעו פרצופים, מכל צד היו פנים ולא היה אדם, שום אליהם של צורת אדם. ולא היה שום מקום אחיזה למי שאינו מצורת אדם. לאחר הנסירה, ואתר תחתן, הנברא שטן. אני אסביר קודם כל מה שאומר כאן. היתרון מעניין הסיפור הראשון הזה. אין אחוריים, הכל פנים. ייצור שכולו פנים. כולו אדם. אתה רואה אותו, רבותיי, הגב שלנו לא נראה כמו אדם. נראה כמו איזה ישות כזה, איזה עצם כזה. אנחנו נראים אדם מהפנים. צלם אלוקים עשה את האדם, צלם אלוקים זה הפנים. לכן הנביא יחזקאל, המרכבה שלו, ועל הכיסא, דמות אדם. כפשוטו, עד כדי ככה. חלילה, כן, זה לא כפשוטו, זה כביכול. כלומר, יש יתרון מסוים מוזר למצב הלא טוב הזה, שהם מסודרים, מוגנים, אי אפשר לתקוף אותם, כי אדם, מרוחם את השם, חיתכם על כל חיית הארץ, השם השליט אדם על העולם, מי יתגרה באדם, שהוא כולו שלמות צלם אלוקים, צלם אלוקים, צלם אלוקים, הכל צלם אלוקים, מי יבוא מול צלם אלוקים, כלום. נשאיר את זה ככה, לא? היה יתרון מעניין במצב הראשון. אני אקרא עוד פעם את הרב צדוק, הוא אומר ככה. זה אי... הייתה יניקה לחיצונים, שמאחוריים. זה הכרת פנים, אדם בפנים הרי, הכרת פני המנתה, ושם ניכר צלם אלוקים של פניו. צעדו פרצופים, וכל צד היו פנים. אין נעלם לצורת אדם. לא שוב אחיזה למה שאין להם לצורת אדם. עד אחר הנסירה, אומר את החזל, אז נברא השטן. כתוב בחזל ביטוי חריבי שנברא האישה, נברא השטן. זה לא שהאישה היא שטן חלילה, אלא שהמצב הזה שבו הפריד השם, ויש לאדם צדדים לא נראים אלוקיים, הוא המקור של השטן. לגרות, להסיט, לנסות, כן? כי הוא אומר, זה לא, אתה לא תמיד אדם, אתה לא נראה תמיד אדם. אומר בצדוק עד הסוף, ואף על פי שזה לטובה, שהתווספו, התפשטו את נפשות, אמרנו, לא טוב בריאה, שם את יצרה, יסוד עולם. אבל מכל מקום משם אחיזת השטן, כמו ותיקה כעברי יעקב, כן, הירח, הצד הנמוך. אם כן, מה יצא לנו כאן? נראה את כל המהלך של ארי וגם רב צדוק. במעבר הזה בנסירה, אדם נוצר איש ואישה דו פרצופים, וזה לא טוב, וזה לא ילדים, והשם הפריד אותם כדי לעשות שניים. שלב אחד מצוין, אמירה של הארי הראשונה, זה לעשות טוב, אבל הטוב הזה יש לו שתי לקוטות, שני קשיים. הראשון, שהייתה נסירה והיה התרדמה. השני, שבכלל הנסירה היא בעייתית. גם אחרי שיתרו מהתרדמה, הם יותר ניתנים במאבק, בהתקפות, הצלם אלוקים, האנושיות, הלוקיות שבאדם, היא צריכים שמירה, צריך להתמודד. יש שטן, יש מסית, יש מסתיר, יש מבלבל, יש תהיות. עד כאן, למעשה מקור הקבלי של הנסירה, בני שבוע לרב קוק, הבאתי כאן את מנחם עדן שקלוב, היה מגדולי תלמידי הגאון מווינה, הוא עמד בראש העלייה הראשונה של תלמידי הגר"א, רבי ישראל שקלוב היה בעלייה השנייה או השלישית אפילו, בעל פאת השולחן. הוא היה, עלה לפניו, איזה כמה ארבע שנים, הגיע לצפת, ועבר לירושלים אחר כך. והוא מנחם עדן משקלוב, שקלוב היו שם כל החבורה של השקלוברים, והוא כתב, הוא היה מקובל עצום, גדול גם הגאון מווינה, מקובל עצום וגדול, והוא כתב והסבר על הזוהר, והוא כותב שם ככה. הוא מדבר שם על איזה קושיה בזוהר, והוא כותב הערה, כאילו מתודית על ההתמודדות עם הקושיה. זה לא חשוב מהקושיה בכלל קשור אליה. על כל פנים, דבר הזה כתוב בתורה, וניתן רשות להתבונן ולדרוש. יש כאן שאלה, צריכים לדרוש אותה, למצוא תשובה. אבל, מתי תירוץ נכון, ולדרוש הוא טוב, הוא אך לשאול לבד בלי תירוץ אסור. אם אתה שב אין לך תירוץ, אסור, כאן בצורה עם כותב, כמו שאומר הרייבד, אני לא מבין, רציתי לקצר, כן, יש הרייבד הידוע בנחות תשובה, שרמה כותב על הידיעה והבחירה, הרמה שואל, איך ייתכן, אני יודע, ואז אומר הרמה, דה, שתשובה, שתעזור, אי אפשר להסביר, אומר הרבי, תגיד לי, אין לך תשובה, אז אל תשאל שאלה. אומר, לא נהג זה מנהג החכמים, אומר הרייבד. שואל שאלה, ולא אומר תשובה, אז למה אתה כותב שאלה? תשתוק. אז אומר רב צדוק, אתה רוצה ללמוד איזה תורה, תורה, ויש לך תשובה. אם אין לך תשובה, אל תשאל, זה קצת מצריק, יש צריכיון גם כן, לא חשוב, נשאיר את זה עכשיו. זו שאלה מעניינת. הוא אומר למה, כי אז נקרא אגדות של דופי. לוקח, מנחם עדן שקלוב ביטויים בגמרא, לא בסנהדרין, לא זוכר איפה זה, שאל מנשה, שהיה דורש אגדות של דופי. פשוט הוא יעני סתם קשקוש. הוא אומר, כן, יש שאלה, למה כתוב בתורה, הייתה פילגש, קוראים לה זאת, לסב, פילגש לפז, נו, איך השם, ענת, תמנה, תמנה. מה כתוב? אז זה משמע דופי, סתם שטיות. לא עושים לו, מה זה דופי? מה זה דופי? תקשיבו טוב. מה זה דופי? דופי. שני פרצופים. שזה נקרא זיווג אחור באחור. אמונה בתורה בכותל אחד. שלא נמוק ריצונים, בקליפות, ויעשו דופי. אי אפשר. והנוקבה שהוא הפירוש אינם נכוחים. אחור באחור. חיבור אחור באחור זה לא להבין כלום. זה דופי. דופי פירושו, אין שאלות. אין מבחנים. אין התבדויות, זה, לא, זה דופי, זה דופי, אתה לא יכול, העולם צריכים בירורים. אומר הרב נחם מנדל, כדי להתמודד עם הבנה של דבר השם, צריכים ללמוד ולשאול ולענות. בדופי אין תשובה, אין שאלה, אין כלום. הכל בסדר, כמו שאומר הרב צדוק, הכל בסדר. אבל מה עם התשובה? אומר הרב נחם מנדל, אבל שרוצה להיכנס ולדרוש, לחמד שכבר פקרו המינים, אנשים מתקרבים כבר לדור שלנו, אתם שמים לב. יש קושיות של פה אפיקורסים. מינים, נקרא לא חשוב עכשיו מינים, אפיקורסים, דיברנו בשיעור הקודם, זה לא חשוב כאן. אז צריך לידע אם יסביר וישים הדבר בטוב טעם ודת, שלא יהיו בו שום קושיה, ואז מצווה לעשות נסירה, ולקח דבר זה, ולהקשות, ולקשתה, ולענות. אומר, אנחנו מנהל לדבר עצום. הוא אומר, קח את הנסירה הזאת, וזה הפתח לרב קוק. שהיסוד הזה נמצא גם לא רק באנשים ובעולם, אלא בלימוד, בלימוד השקפה נקרא לזה, בלימוד אמונה. בלימודי תורת השם בעולם צריכים נסירה. יש מצב של דופי, סתם, אין שאלות, לא יודעים. אבל מה אתה עושה כשהאמינים פוקרים? לא מקבלים צד המלוקים, לא מאמינים בזה. אתה צריך כדי לתת תשובה, לצאת מעלות טוב הזה, לנסר, לתת מענה, מענה של פנים אל פנים, ככה, לא ככה, פנים. עכשיו, מזה נבוא לרב קוק, נקרא את הרב קוק קודם כל בפסקה קצרה, כתובה גם באורות הקודש וגם באורות ישראל, ונקרא, לא נסביר אותה, אחר כך נבוא לתקופת המעבר ונחזור לכאן. אי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות האלוקית. אפשר כנסת ישראל להיפרד מצור אישה, אור השם אלוקי ישראל. אבל אי האפשרות הזאת. מופיעה בכל הדורות. יש בצד טבעי שאינו נותן מקום לבחירה, בירות הדת הגדולות את פעולותה. כן באים ימים שתרדמה ופן נתה לאדם. הנה כאן הוא מצטט הרב, בדיוק את הסיפור הזה. והפרצופים ננסרים זה מזה. אז כבר יש לנו מקור ברור שרב קוק דיבר את הפסקה הזאת, וגם פסקה שנראה אחר כך שלא מזכיר את המילה, על פי יסוד הנסירה של הזוהר והקבלה. עד שהפירוד נעשה אפשרי, ובכללות התרדמה, כמו צלע, חוברת, טוב, נעצור בקופה כדי שאני רוצה סתם לחשות אתכם, בוא נעבור למאמר עירייה, תקופת המעבר. עכשיו, תקופת המעבר זה מסביר את הסיפור הזה, זה מאמר ארוך, ותראה, חלק שלו, דילוגים שאפשריים, והוא מסביר, ואני אגיד לכם, כדי להסביר את זה, אני אקרא לכם לפני איזה פסקה, אין איזה פה בדף, מאורות התחייה בהתחלה, אבל כדי שם דבר כזה. הטבע מוצר ידיעתו בקיבוץ האנושי, אני אסביר מה התמידים שעוד מעט, יותר מאשר בפרטיו. הפרטים הם יותר חופשיים. הטיפוס של החופש של האדם מתגלה בהם. אבל החברה האנושית, הלאומית, עומדת תחת השפעת הטבע. התופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה ביותר. ודרכי השמירה מוכוונת שמירת המין והאיש עם תורות בבעלי חיים טבעיים, מתגלות בכללות האנושות, מופנים קרובים לתת. ואני אסביר, הוא אומר כאן במינים שלי. כולנו יודעים שיש הבדל תאומי האדם ובעלי חיים. האדם הוא ייצור בחירי, הכרתי בחירי. בעלי חיים אינסטינקטיביים. בעלי חיים זה רק אינסטינקטיב. אין שם בחירה. כל זה כמו מין תוכנה כזאת שעובד על פיה. אירועים ותגובות. חתול, כלב, חתול מריח עליו, רץ לפח השפעה, הוא לא עושה חשבון מה יקרה. הורי האדם בורח מהפח השפעה, זהו, הוא לא צריך לעשות. איזה, זה האדם יתפוס אותי, לא יתפוס אותי. הוא נראה לי שהוא בחור טוב דווקא, אז אולי אני אשאר פה טוב בפח. זה לא עובד, רואי האדם, הוא בורח. הגן לא עושה לך כלום, רק פעד לזרוק את הזה, ומה אתה רוצה? אבל אני ככה בנוי, רואי האדם, אני בורח. כמו שאני מריח עליו, אני רץ. אז לכאורה, רק בעלי חיים עם אינסטינקטים, זה לא נכון. האדם הפרטי הוא תמיד בחיר. האדם הקיבוצי לא. דוגמה, עמים. עמים. מציאות עמים זה דבר לגמרי אינסטינקטיבי, רבותיי. בוא נגיד זה בצורה חריפה. הייתה מלחמת צרפת אנגליה, נכון? לפני הרבה שנים. הרבה שנים. לעצמנו סוציולוג, פסיכולוג, אני יודע, איש אמונה, על אחד הצדדים. מה אתם עושים עכשיו? נלחמים באנגליה. למה נלחמים? רוצים לרבוש אותנו. מה קרה שכבשו אתכם? לא תהיה צרפת. לא תהיה צרפת. מה צריכים צרפת? מה אתה? אכפת לך מה? תהיה אנגלי, מה? אז תהיה אנגלי, מה אכפת לך להיות אנגלי? תהיה. אמר לו, לא, אני צרפתי. אבל אתה גם אבא לא אומר, אתה תמות עוד היה בסוף, ולא תהיה צרפתי ולא אנגלי, תהיה בר מינן. אתה משוגע. אתה מטומטם. אתה אי אפשר ככה. אם כל חייל, כשהקדוש ברוך הוא ברא את ה-70 אומות, הוא רוצה בבלים, בסדר, את הרומאים, את היוונים, הוא רוצה שיהיה יוון, לא כל כך היה לנו כיף עם זה, ככה הוא רצה. אם כל יווני שהולך להילחם, רומאי שבא לחריב את הבית, צריך להבין את כל הפילוסופיה של הרומא, אין דבר כזה נגיד. אין דבר כזה, אין מלחמה, אין כלום. מה עשה השם? אינסטינק. ברגע שיש זכות קיום לעם, השם מטביע אינסטינקט קיומי באנשים של העם הזה, בחברה הזאת, בציבור הזה, שהם לא צריכים להבין את זה. ככה הם חיים. אנחנו צרפת. זהו זה. שני צרפת לא מבטרים. לא משנה, אפילו ימותו, ימותו. העיקר שלא יתבדל צרפת. זה דוגמה אחת. בסדר השם, בהמשך, בסוף השם נגיע לדוגמה יותר חשובה, אבל בוא נראה שבת הרב קוק על זה. על זה, על האמירה הזאת. שיש גם באנושות אינסטינקטים קיומיים, בעיקר קבוצתיים ציבוריים, כמעט רק אפילו. הוא אומר ככה עכשיו, יש מצב של התקדמות, נקרא את המשפט הראשון. כל מה שהעולם מתבסס, רוח האדם מתפתח בקרבו, אני רוצה להגיד כאן הערה, אני יוצר באמצע משפט, כן? זה משפט שצריך נמצא הרבה פעמים. זו אמירה אמונית מאוד חשובה, רבותיי. העולם מתפתח. העולם לא מתפתח. כל הזמן, כל הזמן. מה מתפתח? הלבן היינו פעם, תראה איזה קטסטרופה, מתירנות, לא מתפתח. יש מחירים להתפתחות. אנחנו עוסקים בזה עכשיו, נגיע בסוף לבירור גדול. אבל צריך להכיר בזה, העולם מתפתח. רוח האדם מתפתח בקרבו. האדם היום הרבה יותר מפותר מאשר לפני 200 שנה, בלי שום ספק. קודש גן 1,000 שנה, קודש גן 3,000 שנה, ודאי. מבין יותר, חושב יותר, עוסק יותר, יש לו גם ממצאים יותר טובים, יש לו גם שכלול חיים יותר טוב, תוכלת את החיים מתרבה, מה יש לדבר? אבל זה לא נגוע לנו, כן, זה רק היה רעשן משיך הלאה. כשקורה דבר כזה, רואים אנו, את החיים עוברים ממצב האינסטינקטיבי למצב הכרה. כלומר, האדם הוא ייצור הכרתי, כן, ייצור הכרתי גם לגבי צורפת ואנגליה. אלא הקדוש ברוך הוא לא יוכל לתת לזה אופציה, כי זה לא הייתה צורפת בכלל. אז הקדוש ברוך הוא הנאלץ כביכול, להיות באינסטינקטים, בצורפתיות ובאנגליות למשל. אבל זה לא טוב. זה אדם לא שלם, אדם הוא ייצור בחיר, זה עניין של אדם, הוא יוצא למנוקים, יש לו רצון, הכרה, זה אדם. אז ככל שאדם מתפתח, השם מסדר שהדחפים האינסטינקטיביים ייעלמו ולבנות במקומם הכרה. למה? כי זה יותר טוב. זה לא צריך להסביר למה. כי זה יותר טוב. כי זה אדם מפותח, אדם שמפותח. אם איזה אדם מפותח, אמרתי יותר לפני 1,000 שנה. אבל הוא עדיין באיזשהו תחום. פועם בתור אינסטינקט, זה לא טוב. כי איפה האנושות שלך? איפה האיש אצל המלוקים שלך? אתה כמו חתול, אתה. מה? זה לא טוב. לכן השם יוצר מצב שבהיסטוריה של העולם, אדם מתפתח, פתאום יש שלב שבו החליט השם שם ללחוץ על הכפתור, אין אינסטינקט. בוא נקרא, מסביר את זה. כל זמן שהאדם והחיים במעמדם הטבעי, הוא קורא לזה, פועלים עליו אינסטינקט, שמירת הקיום, המשכת הוויה הזאת. וכל מה שמתחיל מיד בעלי תרבות והכרה, הם צריכים לעשות את הדבסים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת, אלא מתוך הכרה פנימית. זה נוסחה כללית. כל הזמן בעולם הולך תהליך כזה, שכל מיני עניינים, נטיות, חפים, שאדם חי איתם באיזשהו עניין, כפי שאדם מתפתח, השם גוזר, שיעבור העניין הזה מהנצין להכרה. עכשיו, כדי להסביר איך זה עובד, הרב עובר לדוגמה ספציפית, הוא אומר, כך הוא ביחס לדת והאמונה בעולם. כוח הנטייה הטבעית גרם לזה שהדת והאמונה הוחזקו ונשתמרו בכל שדורותיה הרחבות, לשבלעדם לא היה אפשר לחיי החברה להתקיים. זו אמירה מאוד חשובה. עולם בלי אמונה זה עולם מסכן. הרב כותב מלאכת להיות בישראל, פרק א', על ידי אלוקית באדם, שאין מצב, אם חברה, אין לה איזשהו משהו של איזו השפעה אלוקית, דרך אגב, זה גם עבודה זרה, זה עבודה השפעה אלוקית, כן. עבודה זרה זה גם השפעה אלוקית. זאת אומרת, הגמרא נכון שקשה הרגות היצרה של עבודה זרה, בצער יש אל אש מקודש הקודשים, שם הוא יצא. עבודה זרה נובעת מהשיבה של אדם אל האלוקות. אדם, הרב כתב על זה הרבה מאמרים, זה לא הזמן להסביר את זה, שיבת אלוקים, קרבת אלוקים, הרבה דברים. לכן האמונה ודת הם חשובים לקיום האנושות. וכיוון שהם חשובים, השם עשה אינסטינקט, כולם רוצים להאמין במשהו. זה בכמוש, וזה בבעל, וזה באשרה, אבל משהו. ואפילו לא הבינו מה עושים, סתם. לא הבינו. מהרב, אמנם יחידי הסגולה, גדולי הרוח, היו מעולם בעלי דת מתוך הכרה, ברכם הגדול. אבל בהמון הגדול, שבכלל היה מפותח בשכלו מדוע, מהעולם מעולם פרימיטיבי. צריך להבין, לפני 1,000 שנה או פחות, אנשים לא ידעו קרוא וכתוב. גם אצלנו היו 100 ארצות, אתם יודעים את זה. לא ידעו כלום. הכרה הזו חסרה לו. אז מה קרה? איך השם ידאג שהעם הזה, הקבוצה הזאת, תהיה לה דת? מלא אותו הכוח האינסטינקטיבי, החזק והגנוז של מקומה של ההכרה ותפקידה, לדעת ואמונה. זה היה פעם, או עד עכשיו. אבל אם התפתחו את החיים, התפתחו את השכל, והכרה מוסרית, זה אומר כאן שני נקודות כל הזמן. יש שני תחומים שאדם חי בהם ומתפתח בהם. מוסריות והכרה. הבנה והתנהגות, מידות וזה, זה כל הזמן. וכל הזמן אומר, מתפתחת האנושות, כן, המוסרית של העולם היום יותר טובה מאשר פעם. זה שיש פריצות, זה לא אומר, כן, יש המון, המון דברים שפעם היו עושים, היו הריצות, היה שתלטנות, והיה רוע ואכזריות מטורפים, מטורפים פעם. אם זה לא יכול להחזיק מעמד, לא בכל העולם, יש עולם שלישי שם, לך תדע מה קורה. בסדר. אבל בגדול, כן. אומר, אבל לכן, כפי זה, הוא אומר, שהיא מתפשטת מתוך הצלחתי הגדולים, האישים הפרטים, זה הרב עוד כאן, הוא כותב מאמר הדור רבותיי. רידת הדורות זה ביחידים. הכלל עולה כל הזמן. היחידים מתמעטים, והכלל, קודם אמר הדור בהתחלה, והכלל עולה. אומר, מתוך אוצרות אותה הכרה שהייתה אצל היחידים, עכשיו עוברת ההכרה הזאת אל הכלל. אז מה קורה? נתחלשש כוח הנטייה הטבעית. ולפי מידה הזאת כבר אין הדעת ואמונה מתקיימות אל פי הנטייה הטבעית, אל פי הכרת ההכרה. אבל רבותיי, פה הגענו לשוס. אוי 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 אוי. זה לא פשוט הדבר הזה, יש פה זה ברוך. אם אמרנו שכדי לעבור מהאינסטיק, לקרה צריכים לשבור את האינסטיק, אבל הכרה לא בונים בדקה. לוקח זמן לבנות אותה, נכון? נקרא את המשפט של הרב קוק. אומנם ההכרה עוד לא נתבררה, לא בעדיין התפתחות הרוחנית למידה הזאת, אבל הואילה התחלת ההתנוצצות להחליש את הנטייה. יש תקופת מעבר כבר לזה, כן? אין מה לעשות. שאנושות צריכה מתוך התפתחותה הטובה. לעבור באיזשהו תחום אינסטינקט להכרה, חייב להיות תקופת מעבר קשה. כי אי אפשר להחזיק אינסטינקט אם אתה רוצה להיות בעל הכרה. אם האינסטינקט לא ייתן להיות בעל הכרה, כאדם אינסטינקטיבי. אז כדי לאפשר לאדם לשאול ולרצות להבין, צריכים לשבור את האינסטינקט. אז הוא אומר, רגע, למה אני עושה זה? למה עשיתי זה? יש לו תשובה? לא מיד? 50 שנה, 200 שנה, לא יודע, מתי שגיע התשובה. יבואו אנשים החכמים, יסבירו, כלומר, מה קיבלנו כאן? תקופת מעבר. שהעניין של התפתחות האנושות, והאנושות צריכה לעבור מצליק להכרה, יוצר מצב של תקופת מעבר, אומר עכשיו אותו דבר גם אצל היהדות, אצלנו. כן, הוא יחס היהדות, הוקרת האמונה, ושמירת הדת בכנסת ישראל, ביתרון של קודש עליון, לא רוצה להשוות, כמובן, להבדיל בין תמל את האור, בין האמונה שלנו לשלם. במעמד האומה בגולה, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי שלט בכל יחיד ויחיד, לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל, אבל בשביל הייתה לו את היחיד, הכרה ברורה בערך הדת והאמונה בישראל, קדושת ישראל, מתוך הרגשה התמירה, אינסטינקטיבית, עלו על המוקד יהודים פשוטים, מה שנקרא. עמי ארצות, למה הם עשו את זה? ככה זה. אני יהודי, לא יעזור שום דבר. לא, 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 אני ישר יהודי.
מה הרב היה אומר
לאנשים
שעושים את זה היום?
חכה, בוא נראה מה הרב כותב בהמשך, אתה לא צודק. שאני יענה בעצמו הרב קוק, בסדר.
לא, כי הרבה מהמסירות נפש של אנשים, היא לא מגיעה מתוך איזו תודעה והכרה גדולה ורחבה בכנסת ישראל ותפארתה.
בוא, תקרא, תעשו, תבין, לא מה, איך אני מסביר, מה אנחנו צריכים לעשות במצב הזה? חכה, אני רואה את המשך הדברים. עוד מעט נגיע לזה. אמרה ככה, סימון אמר אותם ככה. תוך הרגשה, הוא מסביר זה יפה, אינסטינקטיבית שהתרפות אותו הקשר המאחד של הדת ואמונה, יבוטל מלך רגשי האומה, התפוצצות העתידה לאומה כולה. עם ישראל הבין באינסטינקט, זה לא שהוא אמר, שמע, אני מבין שבלי דת, הוא אומר, לא, 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 שאל שאלות, אני יודע שזה החיים שלי. אתה קח את זה, אין לי כלום. אז תהרוג אותי בסדר, אז תהרוג. מה יצא לך מזה? לא יצא כלום, לא יודע. אני לא מוכן, לא מוכן. אני לא אבטח את הדת שלי. מרביצים לו, כן, האינסטינקטיביציה מענה אותו, קוראת לו ציפרונה, הוא אומר, לא, 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 לא. למה לא? תסביר לי למה לא. לא יודע להסביר את זה, מה אני לא יודע? אני לא אפסיק להיות יהודי. לא יודע להסביר את זה, לא יודע, זה תשאל את הרבנים, לא יודע. אומר הרב ככה. ולכן, בעוד שלא היה, כלל, לא היה אפשר להכרה ברורה לחפץ הקיום, הוא אמר לצאת אל הפועל. זה הבעיה כאן. זה נושא עמוק מאוד, רבותיי. לא למדו אמונה, לא היה שייך ללמוד אמונה. אנשים היו במצב קטן, לחוץ, מסובך, לחץ הגלות. אז אי אפשר להתחיל לבנות פה מערכי הכרה. לא אפשר. אז מה עשה השם? אינסטינקט. ולא, בעוד שלא התנאים החיצוניים, הפנימיים, לא הייתים, לא היה לא אופציה חיצונית ולא אישיות פנימית, שכל המוני ישראל ילמדו, יכתבו את ספר הכוזרי, כמו רבי ללב. לא, רבי ללב היה איש יחיד. והרב, אבל עכשיו, מה יקרה עכשיו? אתה, עם זריחה התורה של התנועה הלאומית בחפץ והכרה, חזרה לארץ הייתה דבר הכרתי לגמרי. לא הכרה גדולה, הכרה מסובכת, זה נושא שנוסגים בשיעור הקודם, אבל לא משנה הכרה. תוך בסיס מעשי, שיבה חזקה להתעסק בארץ ישראל, חדש את ימי העם הקדמונים, בתור גלות ההכרה ברורה בגרלמה. עכשיו אי אפשר כך. אני אקרא לכם משפט של רב קוק, באורות התחייה, זאת אומרת, דבר מאוד דומה. השיגים בבנת האלוקות, עירה, כל זמן שאנחנו צריכים לתקן את החיים הכללים שלנו, לא נורא. רק כשאשר הגיעה תחייה לאומית, וצמיחת גדולה מגיעה, אי אפשר לאומה לבנות עצמה על פי דעות של אינסטינקט. צריכים פה עוצמות, אידיאלים, הכרה, עצות גדולות. אומר רב, לכן עכשיו, אומר, מה קורה עכשיו? שימו לב, בעתו להתגלות ההכרה. עכשיו פה הגענו לפלונטר, כשתושלם, תחולל גדולות, פיליפלונים, הרבה יותר מהפעולות הטריפה הטבעית. אבל כעת, סליחה, דילקטיק. תושלם תחולל גדולות לקיום האור אלוקי, לדעת השם, מיוחדת ישראל, אמונה, שמירת תורה, שיקולה, ארוחות חיים, הרבה יותר מהטבעי. אבל כעת, כאשר ההתחלה הקטנה, התנוצצות שלה גרמה לביטול חלשות האינסטינקט, יחס לקשר הדעת והאמונה, וההכרה לא השלימה את תפקידה, אנו משתוממים למראה הריסה. נצא רגע במקום הזה לעבור לפסקה הקודמת. כי הבנתם, זה הסוד. הסיפור של השבירות המושגים והשבירות המסורת נבעו מהתקדמות שלנו. זה מה שכתוב. התקדמנו, אנחנו רוצים להיות עכשיו בעלי הכרה. לכן כל אותם דחפים ואמביציות אמוניות שיחזיקו מעמד באופן מדהים, מדהים, עורר הערצה, מול רדיפות שלא להעלות דעתנו בכלל. לא מחזיק אותך עכשיו, פתאום לא רוצים. למה להיות יהודי מאמין? תעזוב אותי. שם בוא נבוא לאורות, נסביר את הכל, שם כתוב, הספר 9. כתב רב ככה, אני עובר עבוד הקודם. מצד האמת, אי אפשר לאדם להיפרד מהדבקות אלוקית. אישה כנסת ישראל להיפרד מצור אישה? ברור, מצד האמת, איך אפשר בלי אלוקים? אבל יש בעיה, האי אפשריות הזאת, שהופיעה בכל הדורות אמרנו באינסטינק, יש בה הכרח טבעי, שלא נותן מקום לבירות ההכרה לגלות את פעולתה. מה שאמרנו שם, הוא אומר כאן בקיצור. באותה דחף אמוני שהיה עצום, והוא נכון מאוד, איך אפשר בלי אמונה בהשם? אבל כאשר מה אי אפשר, אז אתה חייב, אתה לא מכיר, אתה לא רוצה, אתה עושה כן ברירה. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. זה הנסירה. הנסירה היא הכפירה של הדור שלנו. והפרצופים ננסרים זה מזה. עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. אמנם, בכללות התרדמה, בעזרת השם, במקום צלע, מחוברת גב לגב, עומדת תפארת אדם. שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם בעצם עצמאות, תעברו את הדף לעמוד הראשון. תראו איך התורה מרמזת לזה. אני קודם חוזר למספר אחד. ואיבן אלוקים את הצלע שרסה המאישה לאדם, לאישה. ליווה אל האדם. היה אמור להיות כתוב כאן, ואמר לאדם, ניסרתי אתכם, זה אשת רע. הוא צריך לסביר מה עושה. מה, תשמע, האדם מתורף פתאום. לא יודע מה קורה. מה השם ישירתם בולבל? נגיד לו, הקדוש ברוך הוא. תרגע, תרגע, זה בסדר, זה אני עשיתי. אתם נשנתם קצת, עכשיו לא שמתם. אני יודע. אז אני אשר אסביר לך. יהיה לך צד שני אישה, הייתה לך איש מצד שני. ניסרתי אתכם, תתחברו. מה כתוב בתורה בתי הפסוק הבא? מי דיבר שם? ויאמר האדם, שמתם יודע? השם לא אמר כלום. ויאבא על האדם, השם לא מדבר. מי לא רגע? האדם הצליח לעמוד במשימה. הוא הבין, הוא רצה. הוא רצה את זה. הוא לא אמרו לו. לא אמרו לו כלום. כשאני מתחיל להגיד קודם, אם היה בה, אמרתי סוציולוג, גאוני. בגן עדן, בזמן שהם עדיין לא התעוררו. מה יקרה שהתעוררו? לא יודע. לא יודע. אין שום סימן מסביב שמכריח אותם לעשות משהו. שום דבר. שום גורם מסביב. המזג האוויר, הסביבה, לא אומר, אולי אני חושב אחד אגיד, הוא עם הפנים לכאן, ילך לכאן. הוא תלך לשם. רק הם אמרו, אני רוצה. אני רוצה, אנחנו רוצים. אומר האדם. לכן השם לא אמר כלום.
אבל זה היה אחרי שהוא ניסה את כל החיות.
לא ניסה, החיות אמרו קודם, נסו את זוכר המתקבע כל הזמן. ניסה את החיות אתה אומר.
כן.
זה לא משתה זו עכשיו את הצעת הזה.
הוא הבין לבד אחרי, הרבה תאיות.
זה קצת חיבור מדרשים מצוות קצת פי דתי לומר. זה מדרש של נסיעות החיות, זה מדרש אחר. לא, בגדול, בגדול,
צריך להבין. זה לא חיבור מדרשי, זה הפשט של הפסוקים,
כאילו, לכאורה, לא? לא, 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 שעשה נקרא שמות וכל זה, זה לא פשט של הפסוקים, לא, תחגזים.
מדרש, אתה יודע, אתה מלא. לא, זה הסדר, זה הכרונולוגי. לא טוב להיות האדם לבדו? טוב, בוא ניצור חיות, צריך חיות.
לא, לא, זה לא ככה. לא, אחרי זה כתוב, לא. בוא, בוא, בוא. בוא, אני מציע, לא רוצה, כבר צריך זמן. בוא נשאיר את הדבר הזה עכשיו, תשימו לי מכן. שמתם מה כתוב כאן.
אבל זה באמת שאלה טוב. כאילו, בפועל, עד הבחירה יש מלא מלא משברים.
חכה, עכשיו נגיד, עוד מעט נגיע לזה, חכה, אני עושה, עוד עכשיו נסכם בכל כל המקורות שראינו. מה אמרנו כאן רבותה? אני רוצה משפט של הרב קוק. הבחירה השכלית מכירת לומר, זאת הפעם עצם עצמה. השם רצה שהוא יגיד את זה. אז בעולה התריעה הרב קוק מסביר, שזה על עצמך בחיבור הקודם. ברור. ברור. כמו שאנחנו בוחרים במצוות, על עצמך לימוד תורה שהיה לנו אצל בטן של האמא שלנו. כל דבר שאדם עושה, הוא מגלה את אישיותו, הוא לא ממציא אותה. הוא מגלה ברצון, כן, דיברנו על באיגרת תקנה, צד הסגולי וצד הבחירי. צד הבחירי מגלה את הצד הסגולי. אדם בוחר להתנהג כאדם, יהודי בוחר להתנהג כיהודי, ויהודי זה כל התורה כולה, לכן כמו שכתוב בגמרא בנידה. ואיש ואישה בוחרים להיות כאיש ואישה, כמו שהם נוצרו קודם. אבל זה חשוב מאוד להבין את זה. כמו שאנחנו מבינים שהבחירה לקיים מצוות היא בחירה חופשית לגמרי. למרות שבימי ימינו למדנו כל התורה עד שקיבלנו מכה לפה. כך אנחנו מבינים שהחלטת האדם לומר זאת הפעם בעצם עצמה. כלומר, החלטה של איש ואישה להתחתן בעצם, הייתה אומנם על בסיס הסגולה הפנימית, אבל ליסוד רצון חופשי לגמרי. אומר הרב ככה. ואז העולם מתקדם, חיים, תולדות, כן, ילדים נולדים. לכן האפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, כפירה, דבר פירודים מוחלטים, הם תולדותיה של הנסירה מביאה על ידי התאחדות הגמורה, הצורית, החופשית. והחזיון מתגלה מחסום התורה אלוהי האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד. זה הנסירה התרדמית. כלומר, הנסירה התוכנית, בישן נסביר אותה על פי זה את כל מה שראינו במקורות הקודמים. והארי ורב צדוק, זה הסדר. לפני הנסירה הכל ברור. אין שאלות, אין שטן. אבל זה לא רציני. צריכים להתקדם, צריכים להביא תולדות, צריכים להביא אופציות, צריכים להביא, להתמודד עם הפקרו המינים. אז צריכים לחתוך. קודם כל צריך לעשות תרדמה. ובתרדמה, עד שמתעוררים, לא פשוט. עד שמבין אדם מה שקרה שם בגן עדן, צ'יק צ'אק, זה לא קורה צ'יק צ'אק, אנחנו נמצאים בתקופת מעבר. הנסירה היא יצירת מצב של עיבוד החיבור הטבעי. עכשיו תחליט מה אתה רוצה. השם לקח אותנו, 200 שנה בערך, וניסר אותנו מהדבקות האלוקית. כן, ניסר. האפרות הדבר אומר, גבוה גבוה דבר שמד, הוא כותב את זה, עם תולדותיה של הנסירה, הוא כותב מפורש. הנסירה גרמה להגיד, אני לא מאמין, שמד, כפירה, אין תורה. זה קרה בגלל שאנחנו מתקדמים מחיבור טבעי לחיבור רצוני. השם רוצה להעביר אותנו בגלל תחיית האומה בארצה שמחייבת להיות על פי הכרה ודעת. הוא רוצה להעביר את האמונה שלנו בו, לדבקות בתורה שלו, ממצב אינסטינקטיבי נמוך, מצב הכרתי גדול, אבל מה נעשה? צריכים לעבוד על זה. צריכים בינתיים לפתח הכרה ולהסביר הסברים, ועד שיהיה פנים אל פנים. מה רצית לדעת? לא, התרדמה זה בכפירה, מה פתאום? בגלות היה אינסטינקט, אמרנו, קראנו בתקופת המעבר, בגלות היה אינסטינקט. היה אינסטינקט מצוין, אמרו, אנשים עד עולם מוקד בלי לשאול השאלות. עכשיו, ההשכלה זה התרדמה. ואת התרדמה היא חלק מהנסירה, זה הולך יחד. הרב כותב על זה, איך כותב הרב? הנסירה, כותב כאן מילה, נסירה התרדמית, הוא מחבר את הנסירה והתרדמה כי זה יחד, ככה הסבירו כתבי הארי. חייבת להיות שינה. בלבול. כשאתה, זה מה שרב הסביר, למה יש בלבול? כשאתה מפריד אינסטינקט, אז יש בלבול. כמו שינה, איך פעת איך תקרא לזה? שינה פירושו אי-הכרה. אי-הכרה. כשאתה חותך את הדביקות הטבעית האינסטינקטיבית, כדי לעבור לחיבור הכרתי, אתה מפיל תרדמה. כאילו, אנשים ישנים. הרב דוקמן אומר תמיד, נכון? מה זה? היינו כחולמים, מבקרים את העבורות שלו. יש לו פירוש מיוחד שלו. אתה נפיר, אתה יושב בכיתה, ומישהו שמולך, הוא נראה לך פה, הוא לא פה בכלל. כשאנשים אומרים שבתקופת התחייה הם לא פה. הם גרים פה, אבל הם לא רואים שיש כאן גאולה, משיח, הם כמו חולמים, הם כמו חולמים בכיתה. חולמים בכיס, כן, ככה הסבירים כמו חולמים. אז אני אומר אותו דבר גם כאן. תרדמה פורשו אי הכרה. אדם שיש לנו יודע כלום. לכן כשרוצים לעבור בשביל שיהיה טוב, ויהיה תשובה לאפיקורסים, ויהיה עבודת השם, ויהיה יקרה פנימית, ויהיה עבודת אלוקית, צריכים בשביל זה לעבור דרך תרדמה, איך קוראים לזה? נסירה תרדמית. נסיעה תרדמית. יש נסירה עם הרדמה. וזה תקופת המעבר. עכשיו, מה עושים? נבוא לפסקה של 10, לחלק האחרון. אבל עלינו, על כן אנחנו משתוממים למראה הריסה. זו התגובה של רוב עולם התורה. אוי, גוואלד, ביקורסים, מה יהיה? אבל עלינו לא להשתומם ונתייאש. גם לא להשיב דרכו בוגי ידיים, ולעשות דבר. אלא לאחוז בשורשי תחיית הרוח. ולהפרות את ענפיו בהתאמה בהסתבלות אל הסיבה הפנימית של המכשולים, שיערה פנימית הולכת לקראת הכרה ברורה, שחלישה את ההתגלותה את כוח של אינסטיק. אמר, לא תוכל לטפל בזה, לא תבין מה קורה כאן. באמת חולים, שמגיע חולה, צריך לעשות ההבחנה. אומר, רבותה, לא תוכלו לטפל בזה. אל תשתומם, אל תשב בחיבוק ידיים, אלא תאחוז בשורשי תחיית רוח, ותנסה להבין, ותבין מה שכתוב כאן, שהסיפור הזה איננו נפילה, אלא תהליך עלייה הכרחי, שבגלל הסדר הזה שכתוב כאן, הוא חייב לבוא דרך תרדמה, נסירה תרדמית. לא להיבהל. עכשיו הוא כותב כאן, עשה משפט הבא, משפט הבא. אמת, שאם נעזוב את המצב כך, אלך מדרך אל דרכי. ובוודאי שאם אי אפשר לתקן את הכל, נתאמץ להשיב את אשר נוכל גם כן. מה המשפט הזה אומר? סטטוס קוו. הוא אומר, נכון, לא אמרתי שעד שאתה הסבר הגבורה אנחנו טמבלים. שבכנסת נעשה ועדות, נעשה תיקונים, נעשה חקיקה דתית, לפי הצורך, זה עניין, לא עניין שלנו. אבל, שימי לב, אבל, זה שאנחנו לא יכולים להיות בטלנים אפילו רגע אחד, ואנחנו לא יכולים להגיד, טוב, הרב קוק הסביר לנו, שבגלל שאין הכרה, אז עוד 200 שנה נחזור לכאן. טוב, בינתיים. מה, אתה משוגע, אתה מופקר, אתה? פה יש מדינה, אנשים מתנהלים, חוקים, תקציבים, אתה לא יכול. אומר הרב קוק, זה רק בינתיים, אבל, התקנה השלמה היא לא זה. לא להתבלבל, רבותיי. אתם לא בטלנים, אז אתם תעשו מה שאפשר בכנסת, במועצה, מה שאתם רוצים. אבל לא להתבלבל, זה לא תקנה. זה רק טיפול מקומי, כי אנחנו לא מופקרים. תקנה השלמה, רק הגברת, התגלות, ההכרה, העממית, הברורה, ערך העצמי של האומה ותחייתה, באותה הצורה האלוקית שלה, אז שנראית הרוח, נשכלל את ההכרה הפנימית, אמר להביא את הגלוי, טוב, זה כבר דימנו בשוקים הקודמים הרבה על העניין הזה. עכשיו, אני רוצה להגיד מה משהו חשוב לסיום. לגבי האמונה, זה קרה לפני 200 שנה בערך, כמו שאמרתי, 250 שנה. עכשיו זה הגיע לשלב חדש. חזרנו למקור עבודה. העולם חזר למקור של הנסירה של האינסטינק, משפחה. אין דבר שאמרתי, לא אמרתי את זה עד עכשיו כדי שאני אשאיר את זה לעשות. אין לך דוגמה של אינסטינק אנושי כמו הולדה. נגיד בצורה כזאת, כמו שאמרתי קודם על צרפת ואנגליה, אם כל אדם כדי להתחדל צריך ללמוד לפני איזה פילוסופיה חתונה, לא היינו נולדים עובד, תקלחו מזה. כמה מושרים אולי תקן, יש לך סבא שב, סבא גדול, אני לא. לא יודע, מי הנולד, רבותיי? מי הנולד? מה עשה השם? אינסטינקט. מתחתנים, לא שואלים למה, מתחתנים. ככה זה. למה? ככה. מה זה למה? מה למה? מי למה מתחתן? אתה אפשר לצאת, לדמיין, דו-שיח, ביפן. שם יש מצב קטסטרופה, אתם הכי קשה בעולם. בין איזה סבא זקן לבין איזה הנכד שלו. נכדי, מה עם חתונה? מה חתונה? מה זה למה חתונה? כולנו התחתנו. הייתם טמבלים, אז מה? אני גם צריך להיות טמבל כמוכם? אני לא רוצה. סבא, זה שהיית טיפש, אני לא רוצה טיפש כמוך, אתה היית טיפש, עשית את הדברים סתם, אני רוצה להבין. לא יודע למה להתחתן. למה אתה התחתנת, סבא? מה זה למה התחתנתי? מה אתה שמדבר כמו ילד קטן? התחתנתי כי מתחתנים. לא, סבא, למה? מה זה למה? אתה משאל שאלות מצחיקות אתה. זה המצב. והכל מתמוטט. הכל מתמוטט. זה מה, המשבר המשפחה הוא מגיע ודאי משם. השם מביא את העולם קדימה עבודה. זה הגיע למקומות קשים. התחיל במתירנות של ניתוק האישות מהקמת משפחה. יחסי אישות. ועבר בכלל. אחר כך להטאבים. מה זה חתונה? מה זה משנה מה זה חתונה? מה זה כוונת החתונה? אבל זה הכל התקדמות. עכשיו מה עושים? הרב כותב. אמת, שנעזר את המצב כך מדרך ילדך. בסדר, אז אנחנו צריכים גם בצד של הזה לעסוק בסטטוס קוו. כלומר, נלחם, למשל בטרור הלהט"בי. אני חושב ואמרתי את זה כבר בשיעורים קודמים, מה שעושים איזה אנשים טובים, חכמים, עיתונאים, אנשי תקשורת. ילחם את אורון הטאבי. לא יסתמו לנו את הפה. אבל רבותיי, זה לא יעזור, לא להתבלבל. גם הטרור על הטאבי ייפסק לגמרי. ומותר להגיד, אפשר לכתוב שלט בעיר, משפרה זה אבא, אמא וילד. אפשר לכתוב את זה על אוטובוסים, מותר לכתוב את זה גם בתחנות הסעה. בסדר, וואלה, אף אחד יקפוץ עליכם, יכול להאשים אתכם. אפשר לכתוב מאמר בעיתונות, שהטאב זה לא טוב. אז מה? אז מה? בסדר, זה חשוב מאוד. חשוב, כי אנחנו לא יכולים להיות טמבלים. אנחנו לא פריירים, יש לנו זכות חיים ודיבור גם לנו, לא רק להם. אז זה לא יעזור, רבותיי. הם רוצים תשובות. גם על הלהט"בים. זו שאלה גדולה. עכשיו הוא כותב שם, נכון? במורות הקודש על החיבור שלי, זכר וזכר. הגמרא המפורסמת, כן, אומר, תועבה, תועה, אתה בא. זה טעות, תהייה נוראית. העולם טועה בטף, זה לא בטף, טועה ביער. העולם טועה, טועה. הוא לא מבין, לא מבין מה זה, מה זה, מה זה חתונה, מה זה חיי אישות, מה זה, מה זה? מה זה, הפכת את זה למשהו, אני לא מאשים אותם, הם לא מבינים. כל אחד החי איך שטוב לו. אבל מה זה, למה זה בא? למה זה נוצר? מה הרעיון של זה? זה אידיאל עצום, עצום. אין אידיאל גדול כמו איש ואישה, אין דבר כזה. אין דבר כמו החיבור של איש ואישה ומשפחה והחיבור הפנימי והנשמתי, כל מה שאתם... לומדים לפני החתונה, בסדר, נגיד ככה, כל מי שזוכה ללמוד לפני החתונה הם מדריכים טובים. ברור, אבל מי יודע את זה בכלל? ועל זה צריך לדעת לעבוד. אני אגיד לכם את האמת, יש תנועת בוחרים במשפחה. אנשים נחמדים שלנו, הם שולחים לי כל פעם מיילים, את מה שהם מוצאים באתר שלהם גם. אני אסתכל פעמיים, נסתכל בכל דבר, מה? אבל אני אומר, זה לא, אני אומר, אני לא אומר, אנשים טובים, מאמרים מאוד מאוד, לא משכנע. אין שם אף אחד תופס את העסק, נסה להתמודד. מה מסבורים? זה משפחה, זה בורות מהפרשה, שמשפחה זה חשוב. זה לא הנקודה. זה המון המון עבודה. אני לא יודע אם יש לנו תשובות עכשיו. סדורות מוכנות לכל העולם. יש לנו נכונות להקשיב. אבל העיקר לא להשתומם. לא להשתומם, הרבות. מה כאן? עלינו, אני כותב את זה פה. לא להשתומם, לא להתייאש. לא חיבוק ידיים, לא להשתומם. אבל לא חיבוק ידיים, אני אומר שוב, יש שתי רמות לחיבוק ידיים. רמה קטנה, לשמור על המציאות, תיאור להט"בי למשל. רמה גדולה, לחפש את השורש. שכל עולם התורה ילמד את זה, שזה בא ממקום עמוק מאוד. שהעולם היום, הוא רוצה להכיר מה הוא עושה. עד לפני 450 שנה, היה איסור בכל המדינות להיות יחסים להט"בים ומתאים. זה היה איסור חוקי, בכל העולם. היה אסור, משכב זכר היה אסור גם אצל הגויים. היום כולם, מה פתאום? ועם ישראל גם אומר ככה. ואנשים טובים ונחמדים, והם לא רעים, והם לא מקלקלים, והם לא רוצים להרוס את המדינה, הם פשוט אומרים, מה הבעיה שזה עם כל אחד משהו? זה כזה, זה כזה, מה אתה מתערב? שאלה משנים, הם לא אומרים את כדי להצבן אותנו. חוץ מהטרור, הטרור אסור שיהיה. לכן, זה הנסירה. אם כן, הנסירה, כתבתי לכן, זה גם יסוד התרלול הפוסט-מודרני בכלל. הכל בא, הכל, כל התחיות, כל הכפירות בערכים גדולים, כל הפיקפוק במוחלטות בכלל עבודה. פוסט מודרנה, אני אגיד לך משהו יותר חשוב, פוסט מודרנה. פוסט מודרנה זה אין ערכים. יש נרטיבים, נרטיבים, נרטיבים. אנשים חושבים, יש כאלה כבר כתבו מאמרים גם לפי הרב קוקי ויוחל, שזה העולם החדש, כבר לא מאמין בדברים מוחלטים, צריך ללכת איתו, לא, לא נכון. פוס מודרניזם אלו הוכחה שאין אמת מוחלטת. הוא לא הוכחה שאין. הוא תוצאה שזה שיש אמת מוחלטת. בגלל שיש אמת מוחלטת, אבל היא לא נאמרת. היא לא מוסברת. אז לפני 100 שנה העולם ימין בערכים גדולים, וואו, כל מיני איזמים כאלו. הוא אומר, אבל מה זה? זה כל זה שטויות. לאומיות, והכל, יש נרטיבים, כל אחד עם האמת שלו, ודאי. כי הוא לא שומע עם אף אחד שיש אמת אלוקית גדולה, שהיא קולטת לכל המיתות, והיא מצאת את החיבור ביניהם, עכשיו כתב בעניה על שם יקרי שלום, ובעוד מקומות, ובפרק יתחיל בורות התחייה, הרבה דברים, זה דברים מאוד חשובים. זו דוגמה נוספת אחת. אם כן, אני אומר לענייננו, זה הסיפור, זה יסוד עצום, הנסירה היא יסוד עצום. היא ממש מיסודות הכי עמוקים של כל התורה של הרב, על פי תורת הקבלה, וצריכים לזכור את זה, לדעת את זה, להבין את זה, ולא להתבעל. לא לתת הסברים קטנים, לא לחשוב שאם תעשה תצעק יהיה בסדר, לא יעזור שתצעק, לא יעזור. אמרת, דגל הטרור, תצעק כמה שאתה רוצה, בסדר גמור. אז זה לא יעזור, צריכים להבין שהעולם קורא לנו, הקדוש ברוך הוא קורא, לתת, איך הוא אומר, לאחוז לשורשי הרוח, להפרות את ענפיו בסיבה הפנימית, שהערה הולכת לקראת הכרה, ושתתגלה זה יהיה פילי פלויים, העולם יהיה נפלא, אנושות גדולה, עם ישראל ענק, הכל מתוך גודל והכרה ואידיאליסטיות, זה נפלא, אבל ייקח זמן להגיע לשם. רוצים לטפל שזמן יהיה קצר? לעבוד, לעבוד. רק זה, רק לעבוד, רק לעבוד, לעבוד, רק כשנעיר את הרוח, נשכלל להכל, יהיה בסדר. תשיב, אומר, יתאחל לי בעצמה להשיב את מה שנבד ומתן. זה הנקודה. לכן, זה גם הסבר, שלא להשתומם כלשון הרב, לא להיבהל, לא להסכים כמובן, זה נורא והיום, זה נורא והיום, אני לא שלם, זה נורא והיום. זה שאין בעולם ילדים, זה דבר נורא. עולם הוא הולך לקראת כלי החליל, אבל אנחנו לא נוהגים, יהיה בסדר. לא להיבהל, כלומר, לא להיבהל מהתהליך, זה דבר ראשון, ודבר שני, להבין מה מוטל עלינו. מוטל עלינו, להבין.
אתם אנשים שצועקים את האמת? בישיבות נותנים הסברה ונותנים זה,
מה צועקים את האמת, שמר?
שמדברים על דברים גדולים, מסבירים מה הערך של משפחה, שמסבירים...
מסבירים הסבר שהוא רציני, אתה חושב?
אני לא יודע, אבל אני יודע שאני ודאי...
אתה ודאי, זה לא רומן משכנת משוכנעים, באמת, מפחילה,
אני לא יודע. אני ודאי...
אתה בחור דתי, גדלת משפחה דתית, אתה מאמין בזה ממילא, לא, לא מצלזל בזה, אתה מבין? הרצאות בישיבות הן נחמדות מאוד. אני לא חושב שבישיבה יש איזה חשש שכל הישיבה ישבו את המשפחה, באמת, באמת. ואני לא יודע, ואני גם צד שני, זה דבר אחד. אני מפקפק. עד כמה הסברים האלה? מסברים עמוקים, או רק אמירה, ככה זה הסדר, וזה חשוב משפחה. כן, משפחה זה יסוד הווייתנו, עם בונים ממשפחות, אתה משפחתי יסוד האומה, ואיש ואישה זה חשוב, ושכינה ביניהם, בסדר, אבל זה העולם לא... זה משכנע את העולם? האם השמוע בישיבות אפשר לצאת עם זה החוצה? למה אמרתי לצאת החוצה עם ההרצאה הזאת? אם אתה מקבל תובנה שאתה חושב שאם העולם יגיד לי, וואה, וואה.
אני חושב שגם כשהרב קוק כתב את מה שהוא כתב, העולם לא השתכנע באותו רגע.
לא, אבל לא הבנת אותי. כשהעולם יקרא זה יגיד וואה. אני תמיד מספר, יש מספר חוויה פרטית שעברתי, שהייתי ברוך הוא רוצה בישיבה, הייתי שבשורי אמונה, אמרתי לעצמי, העולם לא יודע מה שכתוב כאן, מה שחבל. שהייתי מאמין בזה, כן. אני אומר לך שאת זה יבינו, יגידו וואה. יגידו וואה. יגידו וואה. הם לא ידעו את זה. זה רק חלק קטן, כאן זה לא ההסברים, זה רק קריאה להסברים. אם יבין העולם את עומק האידיאל של איש ואישה, זוגיות, חיבור, ילדים, חתונה, הופעת שכינה, זה דברים עצומים. להגיד את זה לא מספיק. עוד פעם, אני לא אמרתי שזה קל להסביר. תקופת המעבר, אולי תמשך עוד הרבה זמן, לא תיבהל רבותיי, לקחת אוויר, סבלנות. אבל בישיבות זה נחמד להגיד שאנחנו צודקים, אנחנו צודקים, בסדר, אנחנו באמת צודקים, בלי שאנחנו צודקים, איזו שאלה. מה, באמת, הייתי חושב שיש צודקים, לא הייתי נמצא פה, הייתי נמצא בצד השני, כן, בלי צודקים. אבל אנחנו צריכים להבין מה שאנחנו כותב כאן, אבל זה קריאה לעולם התורה, להבין מה קורה. להבין מה זה דורש מאיתנו. בעזרת השם, נעשה ונצליח כמו שאומרים. כוח, תודה רבה.
תודה רבה.